שלום לכולם, צהריים טובים בשעה טובה. אנחנו ממשיכים בהשתפכות הנפש, ואנחנו ממש ככה בסיום של אות עין א', שזה בעצם החטיבה שמסיים רבי אלתר טפליקר, השם ייקום דמו, עורך הספר, את כל הפסקאות מכתבי רבנו, מליקוטי מוהר"ן, ליקוטי עצות וכולי. ובשעה טובה, בפעם הבאה, כבר נתחיל את המאמרים בענייני התפילה, מתוך הספר החשוב, ליקוטי הלכות. אז בואו נסיים כרגע, והנה אני ממשיך, כותב כך, בסיום של אות עין א', והנה עוד מובן מדבריו זיכרונו לברכה בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון סימן ב', אשר כל הפוגם בברית נוטלים ממנו התפילה, שזה לכאורה אמירה מאוד מאוד קשה שמישהו פגום בברית, אז מה זה נותנים את התפילה? מה התפילה שלו לוקחים לו אותה? אז הוא מסביר מה זה נוטלים ממנו התפילה, על ידי התגברות מחשבות זרות שבאים לבלבל תפילתו. וכן כתב שם בסימן למד, אשר כל הבלבולים שמעולם וכל השטותים וכל ערבוב דעת שיש לאדם בכל היום באיזה עת שיהיה, הכל כאשר לכל בא דייקה בעת התפילה ומשמיע את עצמו אז דייקה, לבלבל את האדם בשעת תפילתו. כן, זה נקודה מאוד, לב יודע מרת נפשו. אני מכיר את זה על עצמי, מסתם גם אתם מכירים את זה על עצמכם, שאדם מגיע לתפילה ופתאום דווקא אז, ואפשר לדייק אפילו בקטעים החשובים, כן, בעניין של קריאת שמע או 18, שפתאום אז באים כל המחשבות והחישובים והבלבולים, כי כביכול המוח עובד על אוטומטי ואז מנצלים את זה. אספר את זה בסיפור ששמעתי מהרב סנדל, זכר צדיק לברכה, בשם רבי ישראל מירוז'ין, שפעם אחת היה יהודי, היה סויכר, והיה לו איזשהו עסקה וכו' וכו', והוא ככה יצר קשר עם איזשהו מאחר גדול, וסגר איתו על עסקה, עסקה ככה רצינית מאוד, בשווי 1,000 רובל. עשה את העסקה, קנה את הסחורה, הגיע הביתה, ואוי גוואלד, פתאום הוא גילה שבטעות הוא שילם לאותו מאחר רק 700 רובל, בשונה ממה שהם סיכמו, 300 רובל, 1,000 רובל, ונשאר אצלו עוד 300 רובל בכיס. עכשיו הוא לא יודע מה לעשות, כי אם הוא יחזור למאחר, המאחר יתעצבן עליו, מה זה עשית ככה וכו' וכו' וכו', ואם הוא לא, אז מצד אחד יש סיכוי שהוא לא יעלה על זה, ומצד שני, אם הוא יעלה על זה, וואי וואי וואי, מה הוא יעשה לו? אז מה עושה יהודי במצוקה? הלך לרבה, הלך לריז'ינר, הקדוש ברוך הוא מירוז'ין, והתחיל לבכות, אמר לו את כל ההצהרות שלו, אמר את כל הבלגן עם המאחר. אומר לו רבי ישראל מירוז'ין, תגיד לי, המאחר הזה הוא יהודי או גוי? אומר לו, מה זאת אומרת, המאחר הוא גוי? אומר, אם גוי, אין בעיה, תלך הביתה בשמחה, לך אכול בשמחת לחמך, כן? כבר רצה אלוהים את מעשיך, מובטח אני שהגוי הזה לעולם לא ייזכר שאתה חייב לו 300 רובל. אומר לו אותו יהודי, אבל הרב, איפה אתה יודע? אומר לו, פשוט מאוד, הוא גוי. אם הוא היהודי, אז היה מתפעל 18. ואז היה חושב, מה עשית היום? מכרתי את זה, זקניתי את זה, והרווחתי 1,000 רובל. לא הרווחתי 1,000 רובל, הרווחתי רק 700. היהודי הזה עקץ אותי, טה-טה-טה-טה-טה-טה. אבל מאחר והוא גוי, אז אין לו מחשבות זרות, למה שזה, הוא לא ייזכר, הכל בסדר. סיפור חביב, אבל סיפור מאוד מאוד עצוב. לכן הוא אומר פה שאדם שהוא לא שומר הברית, אז נוטלים ממנו את התפילה שלו התגברות של מחשבות זרות, שדווקא בזמן התפילה, שזה זמן של הדבקות, של ההתקשרות, מבחינה הרוחנית של האדם ידע את חווה אשתו, שזה התפילה, שזה מה שמשפיע על המציאות, אז מבלבל את האדם בשעת תפילתו, בבחינת מי ימלל גבורות השם, שזה נאמר בתהילים פרק ו', כן, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. אז מפרש פה רבנו, היינו מי שממלל גבורות השם, כן, מה זה ממלל? אומר המגיד ממזריץ', מי ימלל גבורות השם? מי יכול למתק, לשבור, כמו למולל אלים, את הגבורות? מי שישמיע כל תהילתו. דווקא בעת התפילה שישמיע כל תהילתו, אז זה ממלל גבורות השם, היינו שמשמיע לעצמו כל ערבובי הדעת שלו וכל הבלבולים שלו, כי תהילה הוא לשון ערבוב ובלבול, כמו שכתוב, ובמלאכיו ישים תהולה. כן, זה באיוב. על כן צריכים התגברות גדול מאוד מאוד בשעת התפילה על אלו הבלבולים והמחשבות זרות שבאים ועולים על ליבו, אז דייקה. ואיתה בדבריו זיכרונו לברכה, בליקוטי מוהר"ן, דניין הסימן קכ"ב, לעניין המחשבות הזרות שבתפילה. כי כל מחשבה זרה היא קליפה וקומה שלמה כמובה. וכשאדם עומד ומתפלל כסדר ואינו משגיח על המחשבות זרות, אז בדרך הילוכו בתפילתו הוא מפיל אותם לזה חותך יד ולזה חותך רגל וכיוצא בזה בשאר האיברים. כן, זה מחלוקת גדולה בחסידות, מה עושים עם מחשבות זרות בתפילה. זה מובא בספר פורת יוסף, אין פורת יוסף ועוד מספרים בשם הבעל שם טוב, אבל זה מחלוקת מה הבעל שם טוב מתכוון. דעת בעל התניא בספרו התניא קדישא ליקוטי מוהר"ן פרק כ"ח, ככה, כמו שרבנו אומר, כלומר, שאם לאדם יש מחשבות זרות, אז מה הוא יעשה? שיתעלם מהם. ימשיך להתפלל, יתעלם מכל המחשבות זרות, והכל בסדר, כי האדם הוא לא צדיק, ורק הצדיק יכול להעלות את המחשבות הזרות לשורשן, שלכן הן באות. אבל דעת האדמו"ר הקדוש מקומרנה, וכן דודו הקדוש רבי צבי יש מזידיצ'וב, הזידיצ'ובר הקדוש, בעל צבי לצדיק, ועוד ספרים, יותר צבי על הזור ודברים אחרים, קדושים, שהם אומרים לו, אם יש לך מחשבות זרות, תעצור את התפילה, תעלה את המחשבה. וזה מחלוקת ביניהם, אבל פה רבנו הולך עם בעל התניא לאנשים הפשוטים כמונו, וכשאדם עומד ומתפלל כסדר ואינו משגיח על המחשבות זרות, אז בדרך הילוכו בתפילתו הוא מפיל אותם, לזה חותך יד, ולזה חותך רגל וכיוצא בזה בשאר איברים, כמו למשל בעניין מלחמה, שצריך ללך ולעבור בין הרבה רוצחים ועורבים, שהוא גיבור ועובר ביניהם, אז בדרך הילוכו הוא מפיל אותם, לזה חותך יד בדרך הילוכו מפילו, ולזה רגל וכולי, וכן הוא ממש בעניין התפילה. כשמתגבר להתפלל כסדר ולבלי להסתכל על המחשבות זרות כלל, אז הורג אותם או חותך מהם איברים איברים כנל. כלומר, כי כל החיות של המחשבות זרות, שבזמן התפילה, שאתה צריך להשקיע את כל המחשבה, והמחשבה דיבור במעשה שלך בתפילה, אז דווקא אז, בעניין הזה, אתה חושב במחשבות, אתה משקיע את כל האנרגיה והדק לדברים הזרים. ובזה שאתה מתעלם מהם, אתה מנתק אותם מצינור היניקה שלך. וזה עבודה גדולה גם עבודת הנפש, לדעת מה להתמקד ומה לדפדף. עזוב, תתעלם, תמשיך הלאה, אל תתעכב על זה. אל תיתן לפחים קטנים האלה לעצור אותך, תמשיך הלאה. וכן, מבואר עוד בדבריו, זכרונו לברכה, בליקוטי מוהר"ן א' סימן ע' ב', שאין להסתכל עליהם כלל, מחשבות זרות, ולבלי להביט לאחריו כלל, רק לילך כסדר בתפילתו, ועל ידי זה ממילה יסתלקו, ואם לא ישיח דעתו מהם, אז עד רבה יתגברו עליו ביותר, כמו האדם הבורח מאיזה דבר, הוא מסתכל מן הצד כלאחר יד על זה הדבר שברח ממנו. אז הדבר הזה מתגבר עליו ביותר, כן הוא ממש בעניין המחשבות. שאדם בורח ממישהו וכל פעם מסתכל אחורה, איפה הוא, מסתכל עליו, מתבונן בו, אז ממילא הוא פחות בורח ואז יכולים להשיג אותו. לא, אתה בורח, אל תסתכל לאחורה. רוץ ואל תסתכל אחורה. זה האמירה שאמרו ללוט, אתה יוצא עכשיו מסדום, אל תבט לאחור, אל תסתכל אחורה. תסתכל אחורה, כן, אשתו הסתכלה אחורה והייתה נציב מלח. אדם מתקדם בעבודת השם, אל תביט אחורה, איפה הייתי ומה עשיתי, שהעבר לא יתקע אותך, תמשיך הלאה, ואז תראה ישועות. שאדם מסתכל אחורה והוא קופה, נהיה נציב מלח, הוא לא יכול לזוז יותר. זה מקפיא אותו, זה יוצר אותו, מה פלא שאיתו של נוח נשאר ככה קפואה, בין אם זה פיזית או רוחנית בעניין הזה. לכן מבואר עוד בדבר רב, זכרונו לברכה, שהמחשבה ביד האדם, להטותה כרצונו. יש לך מחשבה, אתה בא לבית. אתה יכול לשלוט על מידת הריכוז שבדבר, ואפילו אם כבר הורגלה מה חשבתו לצאת לחוץ הרבה, אף על פי כן ביד האדם להטותה בכל פעם לדרך הישר, כי אי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אופן אין שם. או שיש לך מחשבה כזאת, היא מחשבה אחרת, אבל כמו שעכשיו מחשבה זרה, אז תעיף אותה, ואתה עכשיו מחשבה קדושה, אתה עכשיו י' כבב, כי השם אלוקינו השם אחד, אז אתה חושב על זה, אין מקום למחשבה אחרת להיכנס. ועל כן בוודאי, כשיתגבר על החשוב רק בדיבורי התפילה, בוודאי תידחה המחשבה הזרה. שוב פעם, פה העצה של בעל התניא ושל רבנו בליקוטי מוהר"ן, זה לדחות את המחשבות הזרות ולא להעלות אותן לשורשן, כי הצעת הקומרנר והזידיצ'ובר, שהם עובדים על פי הקבלה, אבל לא כולנו במדרגה הזאת. ועיין בליקוטי הלכות, הלכות תפילין, הלכה וב. זה מהנפלאות של רבת הרטפליקר, אנחנו לוקח לפה גם ליקוטי מוהר"ן, גם ליקוטי הלכות, מחבר בין התורות ושוזר אותם. שזה בחינת עומר שעורים, שצריכים אחר יציאת מצרים לספור הימים לעומר. היינו כי השעורים, שהוא מאכל בהמה, שהוא בחינת כוח המדמה, הדמיונס, הדמיונות, שמשם כל הבלבולים וכל הערעורים וכל המחשבות זרות שהם בחינת שערות, מותרי מוכין כידוע. שזה בכתבי אריזה. כולם, כל המחשבות זרות הן בבחינת עומר ומידה, כמו כלי שמחזקת מידה אחת, מחזיק ליטר, חצי ליטר, לא יותר מזה. ויותר מזה אי אפשר לכנוס בה. כמו כן המוח הוא כלי שאינו יכול לכנוס בו כי מחשבה אחת, ויותר מזה אי אפשר לכנוס בו בבת אחת. וזה שעורים לשון שערות, שהם המחשבות כנל. וזה שסופרין הימים לעומר, היינו כי הימים שהם החיות של האדם, כי כל ימי חייו של האדם נכללים בימים ובזמן, ועיקר החיות הוא החוכמה שבמוח. כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. ומשם כל המחשבות כולם הם בבחינת עומר ומידה כנ"ל. ולכן, על כן אחר יציאת מצרים, צריכים להביא עומר שעורים ולהניפו, ולמנות ימי הספירה מאותו היום. כי עיקר הטהרה מזרמת מצרים היא ערוות הארץ פגם הברית, כמו שכתוב ביחזקאל, שזרימת סוסים זרימתם, שהם היו פגומים במידה הזאת של הקדושה, של הפריצות לא עלינו. ועיקר התיקון של פגם הברית, הרי ברית, כל העניין של הזרע הזה מגיע מהמוח, כן, מההיפוטלמוס. אז הוא על ידי טהרת המחשבה כידוע, ועל ידי מצוות העומר שעורים ממי הספירה יכולים לזכות לברר המדמה. כלומר, לתקן את כל הדמיונות, לתאר את המחשבות שיהיו בצורה טובה יותר, ברמה השורשית, שממנו, כוח המדמה, כל המחשבות והבלבולים, ולהמשיך על עצמו קדושה, שישמור את עצמו מעטה על כל פנים, לתפוס מחשבתו לבל תצא לחוץ ושידע היטב, כי אי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אופן. והמוח, כמו הדוגמה שבביא שם, שאין שתי שערות, שהן צומחות מגומה אחת. אז גם במוח, מחשבה אחת, אם יש שתי מחשבות, אז זה מסית את המחשבה הקודמת. והמוח הוא רק עומר, כלומר הוא מידה, כלי, שאינו יכול לכנוס בה רק מחשבה אחת, ועל כן יכול לברוח ממחשבות רעות, רק בשב ואל תעשה. היינו שלא לחשוב אותה המחשבה, רק יעמיק מחשבתו היטב בדברי תפילתו, ועל ידי זה בוודאי תידחה המחשבה הרעה כנ"ל. יעמיק מחשבתו, כלומר יתבונן יותר במה שהוא מדבר. כפי שדיברנו כמה פעמים, שמה זה כוונה? מי שמה בעל שם טוב הקדוש? כוונה זה לא כוונות האריזל והרצה של הקדוש. כוונה זה דבר מאוד פשוט, זה בסך הכל לחשוב על מה שאני מדבר, לא יותר מזה. ועיין בספר עלים לתרופה, שזה ספר המכתבים של רבי נתן, מכתב שניות ב', מכתב שניות ג', שכתב שם, והסימן של עומר שעורים, אל יעבור מדעתך. כלומר, אל תשכח את התורה הזו של עומר שעורים של רבנו נחמן. הוא מחזק שם בזה את האדם גם לעניין התבודדות, בשיחה בינו לבין קונו. וכתב שם ועיקר שלא לחשוב הרבה על העבר ועל האבא, רק להסתכל על התכלית באותה שעה, ולעשות מה שתוכל שיצליח לך כן, לנצח. אם אתה עכשיו מתפלל, אז תתפלל, תחשוב מה היה לי עכשיו, מה היה לי בעבר, מחשבות זרות. עכשיו, בקטע הזה, תדאג שבשנייה הקרובה, בדקה הקרובה, אין לך מחשבות זרות. מה היה לה? תמשיך, תתקדם. כי כל דיבור ודיבור, כותב רבי נתן, כי כל דיבור ודיבור של תורה ותפילה ושיחה בינו לבין קונו, הכל הוא הצלחת הנפש. התבודדת רק דקה, ובתוך דקה היה חצי דקה של שתיקה, דיברת רק 30 שניות, אבל כל דיבור של תורה ותפילה, של תקשורת בינך לבין ריבונו של עולם, אומר, זה הצלחת הנפש, הצלחה נפלאה שאין לה שיעור, עין לא ראתה אלוהים זולתך וכו', כפי שכתוב, כן, בישעיהו, על גודל השכר לעולם הבא. ובפרט שאנו רואים שהבעל דבר הוא הצד השני וכו', עושה את שלא הרחמן יצילנו. כן, וזה כתב רבי נתן לפני 200 שנה. מה נגיד אנחנו בדור שלנו? אנו מחויבים לעשות את שלנו. מה המחויבות שלנו? לדבר בינו לבין קונו, לפרש שיחתו לפניו יתברך, ועל ידי זה ימשיך על עצמו הערת וקדושת הנקודה הטובה שיש בו, כמו שראינו בסימן רשפי ב' בליקוטי מוהר"ן, לקשרה אל ליבו בקשר אמיץ וחזק, כלומר שתהיה מחובר לרגש, ללב, אין שם, ועל ידי זה יזגה להסיר מליבו כל החרפות, שהם התאוות רעות והאוות רעות, השוברים ליבו של אדם, מבחינת חרפה, שברה ליבי כנ"ל בסימן מזיין, אין שם. וזה הנקודה, פה אנחנו בעצם מסיימים, סיימנו כבר כמעט את רוב הספר, לא יודע אם רוב הספר, אבל חלקים, כן, אפשר כבר את רוב הספר, חלקים משמעותיים מאוד, בעצם כל החלקים שעוסקים בעצם בסיכום התורות של רבי נחמן, בעניין התפילה וההתבודדות, ונעבור בפעם הבאה לרבי נתן. אבל העיקר לזכור שההתבודדות זה תקשורת עם ריבונו של עולם. כדאי שעה ביום, על פי רוב, אני מעיד על עצמי שאני לא מצליח שעה ביום, בין אם זה מחמת ניהול הזמן שלי שהוא צריך להשתפר, בין אם זה מחמת היכולת שלי, המתח והקשב הרוחני להתמיד, אבל אז מה? אבל אם אני יכול פה 3 דקות, פה 5 דקות, פה 10 דקות, 10 דקות זה מלא, פה 3 דקות, פה דקה, אז אני יכול להגיע ביום להרבה, כמעט לחצי שעה, אפילו יותר מחצי שעה, פה, שם, לגנוע פה ולהגיע. העיקר כל רגע נטול, כמו אדם שאוהב את אשתו, אוהב את חברה שלו, אוהב מישהי, אז כל רגע נטול שיש לו בין השיעורים, להרים טלפון, יש לו וואטסאפ, מה קורה, מה נשמע, הרי כל וואטסאפ בין איש לאישה זה תקשורת, שזה לא רק טכני, אני צריך זה, תקני את זה. אני אוהב אותך, אתה אוהבת אותי, איזה חמודה זה, פה ושם. כל דבר כזה זה תקשורת, זה מחמם את הלב. היום כבר לא צריך לכתוב, לא צריך להקליט, צריך לשלוח אימוג'י. אימוג'י של לב, אימוג'י של לב מהבהב, אימוג'י של קריצה, והכל מבטא תקשורת, נכון? אז כל דיבור קטן הוא משמעותי. כל תקשורת עם ריבונו של עולם, נקרא לזה, כל אימוג'י לריבונו של עולם, הוא אומר פה, מי יכול להבין את זה? מה שנקרא, מה הגודל של של הדבר? כי כל דיבור ודיבור של תורה ותפילה ושיחה, ואני מוסיף של אימוג'י כביכול, בינו לבין קונו, הכל הוא הצלחת הנפש, הצלחה נפלאה, שאין לה שיעור, אין לו ראתה, זה אלוהים זולתך, כן, למען ההבחר לעולם הבא. אז בעזרת השם שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה, ועם הפנים קדימה נזכה בפעם הבאה בעזרת השם להתחיל להתעמק בספר ליקוטי הלכות. יש שם פסקאות נפלאות וחשובות מאוד בעבודת הנפש, עבודת התפילה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.